הנושא שנלמד אותו היום זה עניין הקולות של השופר. באופן כללי צריך להבין, כל דבר בעולם יש לו משמעות פנימית, רוחנית, כל דבר שקיים בעולם. בוודאי ובוודאי שהקולות של השופר יש להם משמעות מיוחדת במינה, צריך ללמוד אותה. מי שחיבר את המוזיקה האלוקית הזאת זה בורא עולם. ומסתם התוכן שלהם, המשמעות שלהם, יש בו עומק גדול מאוד, למרות שהגמרא שואלת שאלה, למה תוקים? למה מריעים? אומרת לה, רחמנה אמר תיקו, זה ציווי מאלוקים. אבל רגע, מה הטעם? קודם כל לשמוע את הקולות, בין שאתה מבין את הטעם, בין שאתה לא מבין את הטעם, אבל קודם כל לשמוע את עצם שמיעת הקולות של השופר, זה מצווה. וכל אחד לפי מדרגתו, אבל עצם השמיעה זה מצווה. בכל זאת, אנחנו שומעים את זה ושואלים את עצמנו, מה זה בא ללמד אותנו? אנחנו נמצאים בתקופה של יום הדין. ארבעה פרקים בשנה העולם נידון. בראש השנה כל באי עולם עומדים לפניו. ולפני הקדוש ברוך הוא נידונים ביום הזה, כולל כל אחד מאיתנו. אנחנו נידונים ביום הזה. ועומדים לפני כיסא הדין. וזה האמת. כן? שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. ושלושת הספרים האלה יש צדיקים, יש רשעים לא עלינו, יש בינוניים. וחז"ל אומר, אנחנו כבני אדם, אנחנו לא קובעים. מי קובע? בורא עולם. מה זה הספרים האלה? כמדומה נראה שאומר במקום ספרי הזיכרונות. זאת אומרת, הכל מתועד, כל השנה הכל מתועד. ואם זה מחשבות, אם זה דיבורים, אם זה מעשים, הכל מתועד והכל מסווג. דברים טובים, דברים לא טובים, חס ושלום. ואנחנו לא יודעים, לכן אלה ימי הדין. ימי הדין, בכלל, לעמוד לפני שופט, לפני דיין, זה לא נעים. למה זה לא נעים? כי די, אין לך בחירה. מי שקובע זה הדיין. אתה נמצא במצב שתלוי בו, מה שהוא אומר. זו גם התחושה שצריכה להיות לכל אחד מאיתנו בראש השנה, שאנחנו עומדים לפני המלך, ביראה גדולה, במורא גדול, והקדוש ברוך הוא בראש השנה זה, הוא חורץ את גורלנו לכל השנה הקרובה. אז תגידו לי שאלה פשוטה, זה מפחיד קצת, נכון? מפחיד. אבל יש כלל גדול. רבי עקיבא אומר, העולם נידון, זה נכון, אבל נידון לטוב. פרקי אבות. רבי עקיבא אומר, העולם נידון אבל בטוב. גם מידת הדין היא לטובה, היא לטובתנו. היא לא לרעתנו. העולם נידון לטוב. זה דבר מאוד עקרוני, כי לפעמים אדם חושב, אני אומר, פני הדין זה סוף העולם. זה לא סוף העולם. יש מגמה חיובית בדין. זה בא לתקן, בא לתקן אותנו, לתקן את העולם. אתמול, הנכד שלי, שאלתי אותו, איפה אתה אומר, אני במבחן, איזה נהיגה, יש מבחן כזה.
טסט, טסט?
לא. נתנו לו עונש.
נהיגה מונעת.
שאלתי לו, זה טוב או לא טוב? עכשיו אני אומר לך, סבא, זה טוב. זה מרגיל אותי לנהוג יותר בזהירות. זה דין מצד אחד, זה טוב מצד שני. זה לכן העולם נידון, אבל לא צריך להיכנס לחרדות. ברצינות, בהירה. יחד עם זה, הימים האלה ימים של תיקון, ולתקן. וכל השופר שאנחנו נלמד אותו תקף, איך הרב רואה אותו, הוא בא ללמד אותנו מה לתקן, מה סדר התיקון, בא לרמז לנו, רמז, מה לתקן ואיך לתקן. הבאתי לכם דפים, בבקשה. זה דברים דברים שכתב הרב זצ"ל. הוא מסביר לנו מה בעצם הקולות האלה שהשופר הם באים ללמד אותנו, להשכיל לנו, לעשות לנו איזשהו תיקון. אבל לפני זה אני רוצה באופן חזרה כללית על הקולות. הקולות מתחלקים לשניים בראש השנה, והקול האחד נקרא תקיעה, והקול השני קוראים לו תרועה. מה ההבדל בין תקיעה לתרועה? תקיעה זה קול פשוט, חז"ל אומרים, ותרועה זה קול לא פשוט. מה זה לא פשוט? בכי. יש בירור בין החכמים איזה סוג של בכי. האם הבכי הוא הנחה, גניחה, או יללה. ואיך זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בקולות האלה. הקול הראשון זה נקרא גניחה, וכשאנחנו קוראים את זה בסידור, את הקול הזה, קוראים את זה שברים. והקול שהוא נשמע, הוא נשמע ככה. טו, טו, טו. הקול השני שהוא יללה, זה קולות גם שבורים, אבל כמו מכונת יריעה. טה, 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 טה. קולות שבורים. אבל גם זה וגם זה בכי. כמו שאומרים, אני לא יודע אם יצא לכם, בגיל כזה כבר לא בוכים, רק בלב. אבל יש בכי שהוא אדם נאנח. ויש בכי שהוא מיילל. מדרגות. יש לזה גם משמעות פנימית יותר, עמוקה יותר, תכף נראה את זה. עדיין יש שני הקולות. תקיעה, קול פשוט. באמצע, תרועה, שזה קול של שברים, תרועה, בכי, יללה, מניחה, יללה וכו'. ובסוף שוב פעם תקיעה, קול פשוט. בסוף תקיעה גדולה, הקול פשוט. זה המבנה של תקיעת השופר. מה זה בא ללמד אותנו, מה זה מרמז לנו, ואיך זה רלוונטי הדבר הזה לנו בימים האלה, בימי התשובה. בואו נקרא את הדברים. יש לכם את הדפים. התקיעות, מצד התעוררות התשובה, יש לכוון בהם. מה זאת אומרת לכוון בהם? כשאתה שומע את הכל, תחשוב. תחשוב על מה שהקולות האלה מרמזים, זה נקרא לכוון. כי עיקר הכוח של קדושת ישראל, הרי הוא מונח בעולם שכולו ארוך, ששם הוא שורש קדושתה. הביטוי עולם שכולו ארוך זה ביטוי של חז"ל, וזה מבטא את העולם הבא. עולם שם הרמב״ם, כשמדבר על העולם הבא, הוא מסביר מה זה עולם הבא? עולם שכולו ארוך ועולם שכולו טוב. זה העולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, לעולם שכולו ארוך. מה זה הארוך הזה? ארוך הכוונה היא מבחינת גורם הזמן. עולם ארוך זה עולם נצח. זה ארוך. עולם הנצחי. נצח ישראל לא ישקר. אנחנו, המקור שלנו בבורא עולם. הוא בחר בנו. הוא שם, הוא מקור כל הנצח בעולם, שאנחנו, עם ישראל, הוא בעצם מייצג את הנצח. לכן הנצח זה ירושלים, הנצח זה עם ישראל. הממד הנצחי, כי אנחנו חיים, בעולם משתנה, עולם מתחלף כל הזמן. וגם יש עולם נצחי. שבת, מעין עולם הבא. טעימה של הנצח. אז זה כולם, העולם שקורה. זה התקיעה. התקיעה היא כל פשוט. הכל זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. מלוא כל הארץ, כבודו. כבודו מלא עולם. אין עוד מלבדו. כל הביטויים האלה, הם מבטאים את העולם שכולו ארוך. שאנחנו ברוך השם שייכים לעולם הזה כולו ארוך. זה המקור, זה השורש. שם הוא שורש קדושתם של ישראל, שהיא הדבקות הטבעית שמצד נשמתם באור השם. אנחנו, האלוקים בחר בנו, נפח בנו נשמה, נשמה הקדושה, שמקורה בבורא. וזאת היא הפשוטה שלפניה. זה הרמז שהפשוטה שלפניה, תדע לך, אתה ועמך, השורש שלכם, בעולם שכולו ארוך. שם אני מתחיל. אמנם, הכוח הזה צריך לפעול על המידות ועל המעשים. זה שנולדת יהודי, נשמה של יהודי, זה לא מספיק. אז מה אם נולדת כזה? איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלך? במציאות שלך, האם זה נשאר עכשיו בדברים נסתרים, דברים אלוקיים, או זה בא לידי ביטוי בחיי היום יום. באיזה שני דברים זה בא, צריך לבוא לידי ביטוי מעשי, קודם כל במידות, אבל גם בדעת, דעת אלוקים, מידות ודעות. אז זה צריך לבוא ביטוי. המידות והדעות, הדבר הזה נרמז בתרועה. בתרועה בשני הקולות, בגניחה ובאללה. תגיד נראה את זה בתוך. ומתוך שהמידות אינם רוחניות בתכונתם, אבל אין להם אותו הכוח הרוחני של השורש העליון, דהיינו עולם שכולו ארוך, אלא המידות באות לידי ביטוי בעולם הזה, במעשים, בהתנהגות, שהוא מתגלה על ידי עצם הנשמה בהבקת השכל. על כן, השברים הם באים בצורה של פירוט לעומתם. לעומת התקיעה, שזה כל פשוט, השברים, ואז זה פירוט, יורד לפרטים. אומרים, זה גניחה, אבל גם הגניחה זה כבר פרטים. כאילו ירידה מהעולם הפשוט, אל העולם המורכב. אנחנו יוצאים ממדרגה פשוטה, אלוקית, נצחית, אינסופית, יורדים אל הארץ. נכון? יש שמיים, עולם שכולו נצח. אבל יש גם ארץ. בראשית ברא אלוקים את מה? את השמיים וגם את הארץ. כלומר, שמתוך השורש השכלי, הארוך, הפשוט, התחדשו המידות להיות מושפעות מקדושת השכל. אז המידות צריכות להיות מושפעות מהעניין של השכל האלוקי. איך עושים את זה למעשה? איך עושים את זה למעשה? עוסקים בתורה. התורה זה השכל האלוקי, או בלשון שלנו, הרצון האלוקי. שהוא אין סופי. אבל הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד ואומר, אתם בעולם הזה, המורכב הזה, והלא פשוט הזה, אתם צריכים לממש את השכל האלוקי הזה במידות שלכם, בהתנהגות שלכם. כשהמידות מתקדשו, מתקדשים המעשים על ידם. לכן דרך ארץ קדמה לתורה. קודם כל מידות. לא פעם, באים אליי ומבקשים ממני ברכה. שאלו אותי למה. כי אני כהן. כמו את רב יוסף כל הזמן. אז אני אומר להם, שידוחים. אחד לשידוחים. אני אומר, קודם כל, מידות טובות. זה דבר ראשון. מידות. ואחרי זה בא כל השאר. תורה, מצוות, כל הדברים האלה. מה שדרך ארץ קדמה לתורה. אז קודם כל המידות, אבל המידות צריכות מושפעות מהרצון האלוקי. לא כמו שאדם אומר, יש לי מידות, זה כמו שבא לי. מה זה בא לי? מה זה בא לי? אין דבר כזה. כמו שאל אותי הנכד לגבי שידוך. הוא אומר, יש לו איזה שידוך, מתלבט, מתחבט, בא, 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 בא. אמרתי לו, תשמע, תשאל מה האלוקים רוצה ממך. זה לא העניין שאתה מרגיש ככה או מרגיש אחרת. הוא לא יודע. למה אתה לא יודע? אתה לומד בישיבה. הכל מתחיל מהרצון של אלוקים. ואיפה הרצון של אלוקים נמצא? בתורה. זה מה שהוא רוצה? יהיה לך יותר קל לדעת מה לרצות. עשה רצונך כרצונו. אכן, המידות והמעשים וכל זה מתחיל מהתקיעה. התקיעה זה כל פשוט, זה רצון האלוקים. ומתוך שהמעשים הם יותר פרטיים מהמידות ויותר מוגבלים מהמידות, על כן הם נרמזים בהתרועה שזה היללה, הקולות שמתפרטים יותר ויותר. ובאמת, עולם של עשייה הוא לא פשוט. מישהו מכם היה פעם בעולם של עשייה? הוא יותר מורכב מאשר עולם הפשוט. אז זה מידות טובות, ומתוך זה גם מעשים טובים. עוד לא מדבר על מצוות או דברים כזה פשיטה, אבל כן, אז קודם כל המידות, תיקון המידות. אם התקיעת שופר בא לרמז לנו, כמו שאומר הרמב״ם, לעשות תשובה, לתקן, אז צריך לתקן כמידות, ומתוך כך גם את המעשים וכל הדברים האחרים. ואחר כך, על ידי השפעת המידות שהושפעו מקדושת הנשמה בשורשה, זה הפרוצדורה. קודם כל, הנשמה בשורשה זה רצון האלוקים, שהוא פשוט. חג הבא תיקון המידות שלנו, ומתוך כך גם תיקון המעשים שלנו. והשפעת המעשים שמתיילדים על ידם מתגלה שוב פעם השורש העליון, זה התקיעה שבסוף, בסוף אנחנו תוקעים עוד פעם. התקיעה הזאת מרמז לנו מה התוצר, מה התוצאה של תיקון המידות ותיקון המעשים. מה אתה זוכה? לכל פשוט. להתקרב לאלוקים. זה התיקון. שהיה בתחילה עצור רק בכוח. אבל הפעם, בתקיעה השנייה, הוא כבר יוצא אל הפועל. זהו התוכן של הפשוטה של האחריה. ואז אם נסכם את הדבר הזה, אנחנו שומעים את שמיעת השופר, כולנו שומעים, לא כולם מבינים, אבל זה בסדר, למרות שאתה לא מבין. אבל אם אתה מתבונן בקולות האלה ואומר לעצמך, מה הם רוצים להגיד לי הקולות האלה? מה הם רוצים להגיד לי? מה הם רוצים להגיד לי? כלל גדול. התחלה, הכל טוב. הסוף, הכל טוב. באמצע, בכי. הקשיים, כמו שאנחנו נגיד כאן הבחורים, שואלים, מי רוצה להתחתן? אתם התחתנתם כבר? נדמה לי ככה. כן או לא? אבי, התחתנת ונרדם, לא נורא. לא התחתנת? למה אני אומר? לפני החתונה, הכל מה? הכל טוב. אחרי החתונה, אחרי החופה, מה? שום דבר לא פשוט. הכל מורכב. לא פשוט. בסוף, ואני סבא רבא, וגם סבא כמובן, הכל פשוט. מי שמנהל את העסק זה הילדים שלי, ילדים שלי, מנהלים את העסק. ירידה לצורך. עלייה. בלשון מודרנית קוראים לזה אופטימיות. תיארת השופר, מצד אחד בא לעורר אותנו לתשובה, אבל מכיוון שבסוף שוב פעם נגמר בכל פשוט, בתקיעה, בתקיעה גדולה, אז זו הגישה שלנו, של התורה, זה מה שהתורה מדריכה אותנו בשמיעת הקולות. דע לך, בהתחלה נראה הכל טוב, בהמשך, חיים מורכבים, לא פשוטים. בסוף הכל טוב. זה לא רק ברמה האישית של כל אחד מאיתנו. גם ברמה ההיסטורית, האלוקית. כשאלוקים ברא את העולם, מספרת לנו התורה היה גן עדן. מישהו היה כאן בגן עדן? לא הייתם. במכון מאיר. לפני שעולמנו נברא, היינו בגן עדן. באידאה, במחשבות הטובות. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה, טוב מאוד, הכל טוב. מאז? שברים, דחי, יללה, גניחה, וכל הדברים האלה. אבל אחרית הימים, מה יהיה באחרית הימים? איך אומר הרמב״ם בסוף משנה תורה? מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. האמירה הזאת של הרמב״ם בסוף ספרו, היא לא אמירה סתם בשביל להגיד את זה. הוא כאילו מסמן לנו, אומר לנו, תראו, בסופו של מהלך, בימות המשיח, מלא רזה את השם כמים נהיה מכסים. הכל ייראה אחרת. זה נקרא גישה אמונית, או גישה אופטימית. זה מה שהשופר בא לרמז לנו. גם ברמה הפרטית, גם ברמה המשפחתית, גם ברמה הלאומית, גם ברמה העולמית. העיקרון הזה, הגישה האמונית הזו, שנכון, התחלה טובה, סוף טוב, באמצע קצת פשעים, אבל מתגברים. מתי אתה רואה את העתיד? אתה רואה שבסופו של דבר יש את התקיעה, את הכל הפשוט. כן, זה מה שבא, הקולות האלה באים ללמד אותנו. כאן מפרט את נקרא את זה עוד ממשל. אמנם, לפעמים, יש, הרי אנחנו צריכים לדעת, שימו לב, המחזורים שתוקעים בשופר, זה מופיע ככה. תקיעה, שברים, תקיעה. תקיעה, תרועה, שברים. תקיעה, שברים, תרועה, שברים. אז יש מורכבות. ולמה זה קודם לזה? למה שברים קודמים לתרועה? אתה אומר, תקיעה, שברים, תרועה. ואחר כך בסוף, עוד פעם תקיעה כמובן. אבל מה העניין? זה מה שהרב כאן מפרק, או מפרט את הסדר הזה, הסדר הזה הוא לא מקרי, בוא נראה את זה. אמנם, לפעמים יש שאין השורש יכול להחיות את המידות. דיינו, אתה חכם, אתה לומד וכל זה, אבל אתה לא מצליח לתקן את המידות. אתה לומד תורה, אתה בישיבה, אתה במכון מאיר, יש לך עוד מידות לתקן? עידו, אה? אני אשאל את אשתך.
לא, לא, לא.
חתן מנהל, הכל נהיה בדברו. למרות שאתה לומד תורה, למרות.
אפילו יותר נראה לי הרבה חיצוניים.
אה?
יפגע בך במובן זה, אנחנו עושים לבית המדרש. אז נחליל להגיד רק את זה, אבל הוא הרגיש כאילו האדם לומד תורה, ורק דווקא יותר הוא חושף דברים שהוא טמן בגוידן.
נכון. עכשיו הוא גילה את זה, די הוא נר, כי נר מצווה תורה אור, אתה מגלה באור גם את הקלקולים, לא רק את ה... ודאי. אמנם לפעמים יש שאין השורש יכול להחיות את המידות. זה לא מספיק. מפני חלישותו. והוא מחיה רק את המעשים. זאת אומרת שהאדם נניח לומד תורה, מתקן את המעשים שלו, אבל עדיין המידות שלו מקולקלות. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה. ועל ידי הרגל של המעשים הטובים, יבוא אחר כך התיקון גם אל המידות. אז כאן הוא למד אותנו כלל. בסדר, לא הצלחת לתקן את המידות. אבל תעשה מעשים טובים. מה זה מעשים טובים? מצוות. פרטים כאלה ואחרים, וזה ישפיע על המידות שלך. כן? שזה לא משפיע, הדעות לא משפיעים על המידות, תעשה מעשים טובים. זה מה שנקרא בחינוך מסגרת. ילד נמצא במסגרת. לא נוח לו, לא טוב, רוצה לשחק. זה טבעי. אבל העובדה שהוא נמצא במסגרת, דיינו, קום בבוקר, תעשה מצוות, תניח תפילין. בסוף, זה משפיע על המידות, הקביעות, ההתמדה, כל הדברים האלה. דוגמה, וזהו התוכן של התרה. תרה זה תקיעה, תרועה, תקיעה זה תרה. באופן זה המידות נבלעות במעשים. כן, תרה, אתה עושה מעשים, ואתה משפיע על ידי המעשים על המידות. ועל כן לא יבוא לעולם תרשת. תרשת זה תקיעה, תרועה, שברים. לעולם זה לא יבוא. תמיד יבוא בצורה שקודם כל תרועה או מעשים, וזה משפיע על המידות. כדברי חז"ל, כי אם תשרת תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה. תקיעה, שברים, תקיעה, תקיעה, תרה, תרועה. לפעמים אין השכל מחיה מיד את המעשים. מדוע? מפני המיניות של דברים צדדיים ולא מספיק השכל. בכל מקום הוא מחיה את המידות. והמידות גורמות להחיות את המעשים. וזהו הרמז של תקיעה, שברים, תקיעה. ונראה שיותר מצויה תחיית המידות בכללותם על ידי השכל מאשר על המעשים. על כן, התקיעה, שברים, תקיעה, הוא קודם לתקיעה תרועה, תקיעה. אבל התיקון בא על ידי המידות שאין מחיות את המעשים, בין על ידי המעשים שהם מחיים את המידות. כשהידיעה חודרת עד המעשים, אז התיקון כבר פשוט ובטוח, ועל זה נאמר, אשרי העם יודעי מה?
תרועה.
יודעי תרועה. יודעי תרועה, מה זה תרועה? שהמעשים מתקנים לו את החיים. די תרועה, השם באור פניך ילך. אשרינו, מה טוב חלקנו, שיש לנו מה?
עם כזה.
עם כזה פשיטה. מוזיקה כזאת. זה מה שהרב כאן אומר, שהמוזיקה הזאת באה ללמד אותנו על הפרוצדורה של התשובה. קודם כל, הכל מתחיל להיות, הכל בטוב, בתקיעה. הכל פשוט. בסוף מה? בסוף מה? בסוף מה? באמצע מה? שום דבר לא פשוט. שום דבר לא פשוט. זה הגישה שלנו לחיים, למציאות, ולתשובה, ותקן קודם כל את המידות ואת המעשים, ואם המידות לא מתוקנות, לא להתייאש, לתקן את המעשים, תוך גם אם בסופו של רגע המידות יתקנו, תוך כך נזכה לשנה טובה ומתוקה, וכולנו נזכה לישועה שלמה ותשובה שלמה במהרה בימינו, אמן.
יישר
כוח, תודה רבה. תשאל, תשאל.
השברים והמעשים?
לא, זה שברים, זה נקרא גניחה. גניחה, וזה המידות, תיקון המידות. ותרועה זה תיקון המעשים. למה? כאן זה פירוט יתר. המעשים זה פירוט יתר, והמידות זה... במקום אחר הרב מסביר את זה על הרגש והשכל. על הרגש והשכל. שהשברים זה נוגע יותר לשכל. והתבועה נוגע יותר לרגש. זה כמו בכי. זה כמו בכי. אין בכי, אני לא אצא לך פעם לבכות. כן, מתי פעם אחרונה זה היה, אתה זוכר?
פעם הכי אחרונה היה
תשעה באב. יש שני סוגי בכי. יש בכי שאדם בוכה ככה. אוי, 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 אוי. כואב לי הלב. על מה כואב לך הלב? על ארץ ישראל. אני לא יודע. כל אחד. אבל יש בכי שדוקרים אותך ועד אתה מיילל. עשו לך כבר חיסון קורונה?
בראשון.
זה סוג אחר של בכי. זה יותר כואב. בדרך כלל כאב פיזי, אומרים, מייללים. וכאב כללי, רוחני יותר, נאנחים. זה אני זוכר את הרב ציודה, זכר צדיק בברכה. בתשעה באב, הוא היה גונח. ממש. ומיילל, היה משהו, קשה לעמוד במחיצתו. באמת, לא הצגה. כל אדם הוא בוכה. כל אדם, ילד, הוא אומר, הוא מתבגר, הוא יודע להפנים את הבכי. אז לכן גם אדם מבוגר לפעמים בוכה, נכון או לא? ואם הוא לא בוכה, יש לו לב של אבן. מה עושים עם לב של אבן? לב של אבן הוא לא רגיש. הוא לא מרגיש לא בצער של עצמו ולא בצער של אחרים. ולב בשר הוא לב רגיש. שלא יהיו לנו בחיות בישראל אם נבין שבסופו של דבר הכל פשוט. יישר כוח. תודה רבה.